הרדיו הבינתחומי.
בינתחומי.
106.2 FM.
הרדיו הבינתחומי.
הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי. לכל ישראל.
106.2 FM.
ג'אז ישראלי עם יותם זיו.
ג'אז ישראלי ברדיו הבינתחומי 106.2 FM. תודה רבה שאתם איתנו. בשנות ה-50, בנוסף לדיפלומטים מקצועיים, נשלחו ענקי הג'אז האמריקאי בשירות משרד החוץ כדי להפיץ רעיונות של דמוקרטיה ושוויון. בין היתר הופיעו מטעם המשרד לואי ארמסטרונג, דיזי גילספי ודייב ברובק, שבהשראת המקצבים הבלקנים שספג בסיבוב ההופעות שלו באזור, כתב את אחד מאלבומי הג'אז המצליחים בכל הזמנים, טיים אאוט. למרות שהזמנים השתנו, הג'אז עדיין ממשיך לעבוד. בשלוש השנים האחרונות מציינת שגרירות ארצות הברית בישראל את חודש המוזיקה השחורה, כדי להעלות את המודעות להשפעת הג'אז האפרו-אמריקאי על התרבות האמריקאית ועל סצנת המוזיקה בעולם. בשבוע הבא התקיים מופע מיוחד לכבודו של אחד מגדולי מוזיקי הג'אז בכל הזמנים, צ'רלס מינגוס. המופע התקיים באוניברסיטת בן גוריון, בביצוע מורי בית הספר לג'אז במצפה רמון, והשבוע נקדיש את התוכנית לצ'רלס מינגוס ונשוחח עם נספחת התרבות האמריקאית בשגרירות ארצות הברית בישראל, עם חוקר ציונות ותרבות ישראל, שילמד בשנה הבאה קורס אקדמי על ג'אז ויוביל את בדברים את המופע, וגם עם הבסיסט המופלא אהוד אתון מבית הספר לג'אז במצפה רמון. וגם לקראת סוף התוכנית, עדיין סביב ארצות הברית, נשוחח עם החצוצן הישראלי איתמר בורוכוב, שנבחר לאחרונה לכוכב העולה של הג'אז, ובזכות פרס שיקבל, אם ירצה השם והווירוס, יופיע בשבעה פסטיבלים באירופה שהתקיימו כשהתקיימו. ג'אז ישראלי, תרבות אמריקאית, ואנחנו מתחילים.
Continue this set with a composition dedicated to the first or second or third All-American heel, Faubus, and it's titled Fables of Faubus. Oh, Lord, don't let them shoot us. Oh, Lord, don't let them stab us. Oh, Lord, don't let them torn feather us. Oh, Lord, no more swastikas. Danny Richmond?
Bilbo, Thomas, Faubus, Russell, Rockefeller, Bernie, Isaac.
Oh, why are they so sick? And and ridiculous.
Hey,
they brainwash and teach you hate.
Thank you.
ועכשיו אנחנו אומרים שלום לאליסון בראון. היי אליסון.
היי יותם.
Thank you for being here with us. Just few words in Hebrew and we'll talk about Charles Mingus and your celebration of his music. אז אליסון בראון היא סגנית נספחת התרבות של ארצות הברית בישראל, ומי שמובילה את האירוע שהתקיים במוסד בן גוריון. אליסון, how are you?
I'm well, thank you.
Before we start talking about a variety of things, what did we hear just now?
So that was the original Father's Fables, which I wanted you to play because it's probably Mingus's most explicitly political work.
Mm-hmm.
So it really helps us understand how strongly he felt about issues of civil rights, race, and discrimination in the music world in particular. And
can you just say the background of this very important piece?
Absolutely. So this song, Charles Mingus wrote it as a direct protest against the then governor of Arkansas, Orville Faubus, who in 1957 sent the National Guard out to Little Rock to prevent the racial integration of Little Rock Central High School in what became known as the Little Rock Crisis. So this song is a
just a minute. He sent just a minute. He sent troops to prevent black kids to go to school. This is what he did.
Exactly.
Okay.
Exactly. Yes.
Okay. Please continue. Sorry, I just want to make sure that everybody who listens to us understand what did he do.
Right. Thank you. So, as I said, it's an overt political commentary on the civil rights movement and race issues at the time that's really pretty rare to see in jazz. And it's even more notable because Mingus played this composition frequently in concert. He returned to it again and again.
Mm-hmm.
He first recorded it for an album with Columbia Records in 1959, but the label refused to include it if it had the lyrics. So he re-recorded it as an instrumental, but then later on, had a chance to record the original version with the lyrics.
And tell me something, please, Alison. What is the purpose of this Black Music Month, and why you in embassies, U.S. embassies around the world, are doing this?
That's a good question. Thank you. So this program that we're doing in partnership with Ben-Gurion University, it's a way for us to mark Black History Month, which happens every February in the United States, and give us a chance to honor the cultural contributions of African-American musicians. We wanted to do that, but also highlight Israeli jazz and the way that the longstanding close connection between the U.S. and Israel and our two cultures has enriched both of our countries.
Great. Alison Brown, is there anything that you want to add before we go to listen for more music?
No, let's go to the music.
Thank you, Alison Brown, סגנית נספחת התרבות של ארצות הברית בישראל. Thank you for doing that and have a great weekend. Bye,
Alison. Thank you, Yotam.
Bye-bye. ועכשיו אנחנו אומרים שלום לדוקטור ארי טפר, חוקר וסופר מאוניברסיטת בן גוריון, ומי שמוביל את הרקע האקדמי של האירוע לציון פועלו של מינגוס. היי ארי, בוקר טוב, מה שלומך?
בוקר יותם, מה שלומך? תודה רבה על ההזמנה.
מה זאת אומרת? אתה מכניס את הג'אז לשערי האקדמיה, שאנחנו לא נשוחח. מה שמענו עכשיו, אריה? בוא נתחיל מזה.
כן, שמענו עכשיו ביצוע של אנסמבל מצפן פנימי לפיוט יודוך רעיוני, יודוך רק שנייה, כן, יודוך רעיוני אשמח בך של הבבא סאלי.
וואלה.
כן, ואהוד לקח אותו לאיזשהו מקום, הייתי אומר, he mingasized it. הוא עשה טיפול מעין כלים של צ'ארלס מינגס לפיוט של הבבא סאלי.
אז רגע, עכשיו אני מחזיר אותך, קודם דיברנו עם הנספחת התרבות והשגרירות עם אליסון בראון. איך צ'ארלס מינגוס מתחבר, נגיד, או איך אתה, או איך המחקרים שלך והרקע האקדמי שלך מתחבר בכלל לאירוע הזה, לחודש המוזיקה השחורה ולצ'ארלס מינגוס?
כן, תקשיב, הג'אז הוא הרבה מעבר לאסתטיקה ולמוזיקה. היא חוכמת חיים. זה מסורת של חוכמה, של אורח חיים באופן מסוים. נמצא בתוך הג'אז הרבה ניסיון חיים של הקהילה השחורה האמריקאית, שהיא בפועל, אפשר לומר, תמצית החוויה האמריקאית. זאת אומרת, השחורים האמריקאים הם אמריקאים, במובנים מסוימים האמריקאים אולטימטיביים, והג'אז הוא צורה אומנותית אמריקאית ילידית, ואפשר לומר שבאופן מסוים אפשר למצוא בג'אז את הנשמה של התרבות האמריקאית.
מקסים. עכשיו רגע, ברשותך, אנחנו קצת קצרים בזמן, כי הערכנו במוזיקה וזה סבבה. אני רוצה לקחת את המשפטים האחרונים שלך ולחבר את זה לקורס שתעשה, וקצת לג'אז הישראלי. אמרת שזה מה שמאפיין את התרבות האמריקאית, אז מה מאפיין את הג'אז הישראלי?
כן, איך זה קשור עלינו? הג'אז, אחד מהמאפיינים של הג'אז, הוא שהג'אז יושב על שפה מקומית, ואז היא מפתח אותה, היא מוסיפה כלים תיאורטיים, מהאומנות הגבוהה, ואז יוצא איזשהו סולם מוצב ארצה, שראשו מגיע השמיימה.
יפה.
כן. וזה, כל מקום שהג'אז מגיע אליו, הוא תמיד יושב על התרבות המקומית, ואז מפתח אותה. זה extends and elaborates את אותה שפה מקומית.
ואיך זה מסביר את ההצלחה, או את נגיד מגוון של הג'אז הישראלי, או ג'אז שמוזיקאים ישראלים מנגנים ומבצעים?
יש קול, בתוך הג'אז הישראלי, יש קול מובהק. זאת אומרת, שאותו מבנה נמצא בתוך הג'אז הישראלי, שהג'אז יושב על התרבות, השפה המקומית שלנו. שומעים את זה במוזיקה של עומר ויטל, הרבה third world love הם הלכו לשם, אבישי כהנים למיניהם.
כן, נכון.
כן, ולאחרונה איתמר ברוכוב, שהוא זכה בפרס כוכב עולה,
ואנחנו נשוחח איתו לקראת סוף התוכנית.
כן, ויש משפט אחד מאוד מאוד מדויק, שנייתן דייביס, כשניתמר היה בניו יורק, וכבר הוא הראה שהוא יודע לדבר בשפת הבאפ, ואז נייתן דייביס פנה אליו ואמר לו, we need you to be you. אז הוא הבין אז שהוא צריך לקחת מהשפה המקומית שלו, הזיכרון ההיסטורי שיש כאן, איפה שגדל ביפו, ואז כאשר דידי ברידג'וואטר העניקה לו את הפרס, היא ציינה בצורה מפורשת שהוא לוקח את המסורת הספרדית למקום ג'אזיסטי. עכשיו, מה ששמענו בתחילה, בהתחלה, עכשיו, עם הפיוט של הבבא סאלי, זה אותו העיקרון. זאת אומרת, אהוד איתון לקח את השפה המקומית שלנו, ואז עם הכלים של הג'אז, היא כבר מגיעה למקום אחר. נשאר פה, אבל גם למקום אחר.
אריה, בחצי דקה, אני יודע שזה קשה. מה תלמד בשנה הבאה בקורס על ג'אז בבן גוריון?
בקורס שמתחיל בשבוע הקרוב, אנחנו נלמד את קצת מההיסטוריה של הג'אז, יותר מאפיינים, הערכים ומאפיינים של הג'אז. היה לנו מרצים אורחים כמו גרג תאמס מג'אז את לינקן סנדר וג'אז לידרשיפ פרוג'קט, וגם עומר ויטל וגם איתמר בורחוב, ואז אנחנו נעבור לג'אז ישראלי, כאשר המפתח זה מה שדיברתי עליו עכשיו, איך הג'אז יושב על השפה המקומית, ונשתמש בג'אז לבחון את השפה התרבותית המקומית הישראלית.
אריה, אני חייב לקטוע אותך, אבל אני מרגיש קשה עם זה, אז אני מבטיח לי לך ולמי ששומע אותנו שעוד נמשיך לדבר. דוקטור אריה טפר, חוקר וסופר, מכניס את הג'אז לשערי האקדמיה. תודה רבה לך, שיהיה לך סוף שבוע נהדר.
תודה לך, יותם. ביי ביי. גם לך. ביי. יאללה, כל טוב. ביי.
Thank you.
ועכשיו אנחנו אומרים שלום לבסיסט אהוד אתון. מה שלומך אהוד?
טוב, כיף להיות פה.
כן, אז שמענו בזכותך אולי את אחת היצירות אני חושב הכי מפורסמות ואחת אהובות עליי של מינגוס. בוא נתחיל ברשותך, דיברנו על ההקשר הרחב של צ'רלס מינגוס עם אליסון, וקצת יותר על חלקו בתרבות האמריקאית עם אריה. בוא דבר רגע איתנו על, כבסיסט על בסיסט, מה שנקרא, צ'רלס מינגוס המוזיקאי.
טוב, קודם כל, אני חושב שאתה יודע, גונטר שולר אמר על צ'רלס מינגוס שהוא אחד המלחינים הכי גדולים של המאה ה-20, והוא לא משווה אותו למלחינים של הג'אז, הוא משווה אותו לסטרווינסקי.
וואלה.
ואני חושב שאתה יודע, באמת כאילו מדובר באחד המוזיקאים הגדולים, ואני חושב שאתה יודע, הוא מייצא את הדבר הזה של באמת לחיות את המוזיקה שאתה עושה. יש משהו במוזיקה של מינגוס שהיא מאוד 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 אינטנס.
מאוד שמענו, חזקה, כן.
מאוד כאילו, כן, אתה יודע, זה משהו כזה ש... והוא היה גם בן אדם כאילו מאוד מאוד אינטנס.
כן,
זהו, אתה יודע, פשוט שומעים את זה.
וכשאתה נגיד שמענו את היצירה שאריה בחר, יצירה אחת מכמה שתנגנו באירוע, הוא אמר שלקחת את מינגוס והכנסת אותו לתוך פיוט. כשאתה בא לעבד מוזיקה או ברוחו או שלא, מה עובר לך בראש? איך אתה עושה דבר כזה?
תשמע, אני מאוד ניסיתי לא לקחת את הפיוט למקום הצפוי, המבוקש, שאליו כאילו לוקחים פיוטים שעושים להם עיבודים כאלה, ובאמת ניסיתי לקחת, אתה יודע, את כל המהות של מוזיקה, כמו שאתה יודע, כמו שאני חושב שכאילו זה בסוף זה דבר עמוק, זה דבר כן. עמוק מדי בשביל לשים פיוט ומנגינה לזרוק כמה אקורדים.
אבל חשבת על צ'רלס מינגוס?
ניסיתי, אתה יודע, אני ניסיתי לחשוב לא מבחינה אולי לגמרי מוזיקלית, לא מבחינה פילוסופית, כאילו מה מינגוס היה, איך מינגוס היה ניגש למוזיקה הזאת, ומה בעצם, אתה יודע, מה בעצם זה אומר בכלל, כאילו זה מצד אחד, אתה יודע, לא לרצות, ומצד שני לעשות משהו שהוא כן כנה. ושברתי את הראש
על זה
הרבה זמן.
תגיד, אנחנו עוד מעט נדבר עם איתמר ברוכו ונעזוב ככה את האירוע, אבל תגיד ככה בשתי מילים, מה מצפה מבחינה מוזיקלית למי שיקשיב לקישור בפייסבוק?
האמת שההרכב הצליח להביא איזה משהו שהוא כזה מאוד אמריקאי, באיזשהו מובן, שממש מזכיר לי את הימים שלי בארצות הברית. טל גור ודוד אלפנדרי ניגנו מעולה, וגם בכלל, כל ההרכב, אני מאוד נהניתי. אני חושב שזה היה ממש הרפתקה גם בשבילנו, אז שומעים פה מוזיקאים שכזה מנסים לצאת מגבולות עצמם.
מגניב, אז אנחנו נזמין כמובן את כולם. אהוד אתון, האיש, האגדה, המדבר, תענוג שוב לשוחח איתך, שיהיה לך אחלה סופש.
תודה רבה, גם לך.
להתראות.
ביי, להתראות.
הקטע ששמענו עכשיו זיקה את מחברו והחצוצרן בו בתואר הכוכב העולה, Rising Star. שלום, איתמר בורוכוב, מה שלומך?
שלום, שלום, שלומי טוב, מה שלומך?
כן, אנחנו מקלטים בבוקר, משדרים בערב, זה נשמע שהתעוררת לא מזמן. מה שמענו, קודם כל?
אנחנו שמענו את הקטע Motherland. זה קטע מהאלבום האחרון שלי, Blue Nights, ואני מערך פה את הרכב גנאווה נהדר, In of Gnawa.
ואני מבין שהקטע הזה ועוד אחד שנשמע, היו הקטעים שהגשת ל... לא יודע איך לקרוא לזה. מה זה האות פרס Rising Star? ספר על זה רגע.
זה פרס ש... שנותנים בעצם בוחרים את מי שנחשב הכוכב העולה, אחד באירופה ואחד בארצות הברית. ובעצם ה... הוא ניתן על ידי חבר שופטים של מוזיקאים, מה שנקרא, מבוססים או מפורסמים. היו חבר השופטים, הייתה מתופפת הנהדרת טרלין קרינגטון.
כן, היא הרבה יותר ממתופפת, אבל כן, היא באמת נהדרת.
נכון.
מובילה חברתית, מחנכת, you name it.
ממש ככה. והפרס עצמו... הוא בעצם גם גביע כזה, וגם סריה של שבע הופעות בפסטיבלים גדולים עבורי באירופה ועבור הזוכה האמריקאי באמריקה.
והפסטיבלים האלה, יש כבר כאלה שאתה יודע בוודאות שהתקיימו, ואיך התקיימו? סטרימי, קהל, או שזה עוד לא ברור?
בימינו שום דבר הוא כמובן לא ודאי, אבל יש גם פסטיבלים שבהחלט טוענים שמוכים להתקיים השנה במתכונת של חי מול קהל, כמו פסטיבל ג'אז בלביב באוקראינה, וגם פסטיבל לאב סופרים בלונדון. שאר הפסטיבלים אני חושב עוד לא החליטו, כל באמת פסטיבל זה הסיפור שלו.
בוא, אין לנו הרבה זמן, התחלנו את התוכנית והקדשנו אותה לצ'רלס מינגוס ולאירוע שהשגרירות עושה ביחד עם אוניברסיטת בן גוריון, אבל ספר על עצמך בכמה מילים, על הדרך המוזיקלית שלך, איפה התחלת, איפה אתה היום. אין לנו הרבה זמן, אבל עדיין אני אשמח שמי שלא מכיר יוכל להקשיב ולדעת קצת יותר עליך.
אז אני נולדתי בתל אביב, גדלתי ביפו. אני נולדתי למשפחה מוזיקאית, אבא שלי הוא מוזיקאי, הדודים שלי מוזיקאים, אח שלי גדל אז מוזיקאי כמוני, ככה גם כמה בני דודים שלי.
גם אח שלך מוזיקאי ג'אז, האחרים גם בתחום של הג'אז?
יש לי בן דוד שלי דניאל דור, הוא תופף ג'אז נהדר.
ממש, מסכים איתך.
כן.
איזה משפחה. ואיך התגלגלת להיות כוכב עולה? זאת אומרת, המסלול, חייך המוזיקלי? מתי גילית שזה ג'אז?
אני חושב שגיליתי שזה ג'אז כשהתחלתי לנגן חצוצרה, ועוד גיל 11, לפני זה נגנתי גיטרה וקננתי בבלוז וג'אז. ואפילו הייתה לי להקה עם אח שלי ועוד מוזיקאי בשם... בהחלט, כאילו הוא גדל להיות מוזיקאי ניסים חליפה.
אח שלך בסיסט אברי, נכון?
כן.
אוקיי, בסדר, רק נוודא שכאילו מי שלא מכיר ידע. אוקיי, ואחרי זה מה, נסעת ללמוד בארצות הברית?
נסעתי ללמוד בארצות הברית, גרתי בניו יורק 14 שנים. למדתי בניו סקול, שם באמת נכנסתי עמוק יותר ויותר לסצנת הג'אז.
ואריה אמר בשיחה הקודמת שבמעמד קבלת הפרס, אז דיברו על איך שאתה מצליח להביא צלילים מכל ההשפעות שלך. איך אתה מגדיר את המוזיקה שאתה כותב, שאתה מנגן?
אני באמת לא כל כך עסוק בהגדרות. אני באמת הרבה פעמים אנשים מגדירים את מה שאני עושה. הדבר הכי שאני יכול להגיד זה שאני מנגן וכותב מוזיקה שבאה מהלב שלי. והלב שלי הוא, גם שגרתי במערב, הלב שלי נשאר במזרח.
משהו מנקודת, אתה עכשיו חזרת לארץ בגלל הקורונה ואתה נשאר, או שכשהיא פתח אז אתה חוזר?
תראה, באמת זו תקופה של אי ודאות, אני לא יודע להגיד מה יהיה בעתיד, אבל אני, כן, אני בארץ כבר שנה, ונחמד לי פה, ונראה מה יהיה בעתיד.
אפשר להגיד שמגיע לך מזל טוב, כי התחתנת לא מזמן, או שזה בגלל שזה בשידור, אז זה אסור?
לא, מותר, נכון, התחתנתי ממש לא מזמן.
יפה. טוב, תשמע, עוד מעט אנחנו ניפרד ממאזיננו לצלילי עוד קטע שלך, בלו נייטס. אתה רוצה לפני שניפרד לספר עליו טיפה, להגיד קצת משהו מעבר לזה שזה שמו של האלבום?
זה באמת, אני חושב שזה קטע שאולי מסביר יפה את השאלה של מה הסגנון שלי ואיך העירוב של ההשפעות מתבטא בו. ואני מקווה שהמאזינים יענו.
אין לי ספק. איתמר בורחוב, תודה רבה שהשתתפת בתוכנית, תודה על המוזיקה שלך וברכות. הכוכב העולה. יאללה, שיהיה אחלה סופה, שקירי.
תודה רבה.
ביי ביי. התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, עם איתמר בורחוב. אז היינו ג'אז ישראלי עם מוזיקה אמריקאית. זה היה ברדיו הבינתחומי 106.2 FM, ואנחנו מאוד מאוד מודים לכם שהייתם איתנו. תודה רבה לאליסון, לדוקטור אריה פפר, לאהודה טון, לאיתמר בורחוב, שכאמור ניפרד לעוד מצליליו, שזיכו אותו בתואר הכוכב העולה, שיהיה לכולנו שבת שלום, אחלה סופש, והמון בריאות.